פנו אליי חברים מבית מדרשנו וסיפרו לי שבכלי התקשורת נתפרסם כבר הפסק דין בעניינו של ראש ישיבת תורת חיים הרב שמואל טל שליטה. כאן המקום להזהיר את חברי בית מדרשנו ואת כל שלומי אמוני ישראל באשר הם. אין להסתמך בשום פנים ואופן על כלי תקשורת. השגתי את פסק הדין האותנטי, המקורי. קראתי אותו דבר דבור על אופניו, ואף ביקשתי לברר פרטים מסוימים וקיבלתי. ואם כן, ורק מכוח העיון בפסק הדין ולא מתוך מה שמצוטט בכלי התקשורת, הגעתי למסקנה שחובה לפרסם ברבים שאסור עוד לדבר בפרשה הזאת. ברוך השם, בית הדין בראשותו של בנשיאותו של הרב הגאון אשר וייס שליטה עשה מלאכה נאמנה, ברר מה בדיוק היה העניין בין הרב ובין המתלוננת, קבע שאכן באמת העניין לחלוטין לחלוטין אינו כפי שמתפרסמים הדברים, אלא מדובר באיזשהם שיחות שגם כן לא רצויות בין איש ובין אישה שהיא נשואה, והכל גם בגין מה שנקרא רוח קודש, אנרגיות. ובית הדין בצדק קבע שאין בשום פנים ואופן להזדקק למה שנקרא רוח קודש ואנרגיות, והודיע בית הדין שמבחינה זו הרב טל חזר בתשובה גמורה, ובית הדין הורה שהוא יכול ורשאי וצריך להמשיך בתפקידו כראש הישיבה. הרב טל נכון בכישרונות עצומים וגם בשקידה אדירה, כישרונות של למידת תורה, שקידה בלימוד תורה וכן בהקמת מפעלי תורה. ומשום כך, כיוון שבית הדין קבע נחרצות מה בדיוק היה המעשה, מה היה בדיוק הכישלון, שלא כפי שחרושות השמועות אומרות, ברוך השם, וכיוון שבית הדין הודיע בשער בת רבים שהרב טל שב בתשובה בעניין זה וקיבל על עצמו שיותר לא יעסוק ברוח הקודש, וקיבל את פסק הדין המקביל אותו בעניינים של ייעוצים וכיוצא בדברים האלה, הרי מכאן ואילך חובה על כל יהודי באשר הוא שם לא לדבר יותר בעניין. כי אם אנחנו נשאבים בעקבות התקשורת, הרי אנחנו נגרום לחילול השם גדול מאוד, לפגיעה בכבוד התורה תרתי משמע. כבוד התורה של בית הדין כבוד הדין שאין לפקפק אחרי הכרעתם, וחובה לציית להם, והן בכבוד התורה אשר אדם אשר חזר בתשובה, כך רבנו פוסק ובית הדין מסתמך על תשובת רבנו בדבר הזה, שאם אדם חזר בתשובה הרי הוא יכול להמשיך בתפקידו, ואם כן איפה יותר אין לדבר בעניין הזה כלל ועיקר. וכל המדבר בעניין הזה מלבד שהוא פוגע בצייתנות לבית הדין, מלבד שהוא פוגע בכבוד התורה וגורם לחילול השם, הוא גם עלול לפגוע במפעלי התורה הקדושים והחשובים האלה, עלול לפגוע בשלום בית. ומשום כך, מאחר בתוצאות של לשון הרע, הוצאת שם רע, לכל מי שימשיך בדברים האלה, הם תוצאות שמבחינה הלכתית, מבחינת עבירות ובעלות תוצאות שליליות לדברים גדולים ונצורים. לכן כאמור צריך לסיים לחלוטין את חרושת השמועות ואת הדיבורים ולחזור חזרה למסלול. כאן המקום שבו אני קורא מקרב לב לכל הצדדים של המחלוקת, לא רק המתלוננים והמולן. אני מתכוון, מאחר בפרשה הזו קראה ציבור יקר מאוד מאוד, שלומי מני ישראל, בעלי זכויות עצומות שעוסקים בתורה, קראה אותם לשני מחנות, אני קורא מכירות הלב לפיוס אמיתי, כיוון שכל אחד היה לו כוונה לשם שמיים, ואינני נכנס ללבבות של בני אדם שאינני יודע, אבל אני מניח שבאופן כללי היו כוונות לשם שמיים בין מחנה אחד בין המחנה השני. אני קורא מכירות הלב, זו הפעם השלישית, לפיוס אמיתי ולשילוב כוחות על מנת להמשיך במפעל האדיר הזה שנקרא מפעלי התורה של יד בנימין, שיצא להם שם עולם מבחינת המפעלים האלה. אני קורא לרבנים אשר הוציאו את פסק הדין, טוב יטיבו אם אכן באמת יקראו לפיוס הזה ואפילו ישתתפו במעמד של פיוס גדול. אני נהגתי לא אחת בדין דיני מונות, שאם באמת הסכסוכים היו לא רק ממונים אלא כבר פגעו קשות מאוד מאוד בצדדים הקשורים לכך, בין בענייני משפחה או בציבורים כשיש סכסוכים, והגיעו אלינו מלבד קיום פסק הדין, היינו נוהגים לעודד אותם לקיום פיוסים אשר גרמו לטהור, לטהור הנפשות ולפתוח דף חדש. ולא מליבי עשיתי זאת, אלא הבסיס לכל זה שההלכה קובעת שאם אדם קבל כנגד רעהו על כך שפגע בו, עליו בו, פגע בו, אזי בית הדין מחייבים את הפוגע, אם אכן הוברר להם שפגע, מחייבים אותו בתשלום הפיצוי שהוא צריך לשלם במידה והוא צריך לשלם, ומחייבים אותו לפייס את הנפגע, כי לא די בתשלום ממוני אלא בפיוס על מנת להכשיר את הלבבות, ומחייבים את הנפגע להתפלל לשלומו של הפוגע כדי שדין שמיים לא יחול עליו. ראו איזה הלכה מפוארת ונפלאה יש לנו בתורתנו הקדושה, שהיא דואגת לא רק לפתור עניין מבחינה הלכתית משפטית מי חייב ומי פטור, ולא רק לדאוג להוצאה לפועל של החיוב והפטור, אלא תורתנו היא תורה אשר שואפת להחזיר עטרה ליושנה ולטהר את הלבבות של כל הצדדים, וכך משיגים שלום של אמת, האמת והשלום אהבו. מכוח האמת והשלום הזה אני סמוך ובטוח שאכן באמת יהיה פיוס, ונזכה לראות את כולם שכם אחד לעבוד השם יתברך בכבוד ובקידוש השם.